מילטק. The Good Food Institute הוא ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח, המתמקד בבניית מערכות מזון מקיימות ובריאות, המשתף פעולה עם מוסדות מדעיים, ארגונים ממשלתיים ועסקים, בכדי לקדם מחקר וחדשנות פורצי דרך בחלבונים האלטרנטיביים. וקצת באופן אישי, בעיניי, הפרק שאתם הולכים לשמוע היום הוא הפרק הכי מלמד שהיה לנו מתחילת הפודקאסט. מה זה בכלל GFI?
GFI, ראשי תיבות, The Good Food Institute, ארגון ללא מטרות רווח שקם בארצות הברית ב-2016, במטרה בעצם להאיץ ולעשות אקסלרציה לתחום של החלבונים האלטרנטיביים, כדי לתת אלטרנטיבה למזון שהוא מגיע מן החי. הארגון הוא 100% פילנטרופיה, זאת אומרת, תרומות, אין לנו הכנסות מפעילות, ואנחנו פועלים היום בהרבה מדינות בעולם, ארצות הברית, ברזיל, הודו, אסיה, אירופה, ופעילות גדולה בישראל.
ומה ההשראה שעומדת מאחורי פתיחת ארגון כזה שהוא non-profit ומקדם חלבונים אלטרנטיביים?
אז בעצם ההשראה של ברוס פרידריך שהקים את הארגון, אנחנו מכירים את כל תחלואות ואת כל הנזקים שיש לתעשיית המסורתית של בעלי החיים. אם זה מפליטת גזי חממה, התעשייה הזאת היא אחראית לבערך 20% מפליטת גזי החממה, שזה יותר מכל סקטור התחבורה ביחד. אם אני נותן לך השוואה קטנה, סקטור התעופה הוא אחראי על 1.9% מפליטת גזי החממה. אז תחשוב מה זה, זה פי 10 מכל תעשיית התעופה בעולם. אז זה לבד סיבה מספיק טובה כדי לרצות לייצר את השינוי הזה. חוץ מזה, כמובן, יש לנו את הקרקעות, את האדמות, שכבר אין מקום פשוט לגדל את האוכל בסוף רוב האוכל מגדלים אותו לצריכת בעלי החיים ולא לצריכת בני אדם. חוסר יעילות, נזק מאוד גדול שאולי האנושות שמה לב לכמה זה משפיע עליה, זה מגפות, ובקורונה שמנו לב לזה. אז 80% מהאנטיביוטיקה בעולם, אנחנו משתמשים בתעשיית בעלי החיים, זה המקור הראשון למגפות ועמידות לחיידקים שיהיו עמידים לאנטיביוטיקה. וזה בעצם הסיבות העיקריות, יש עוד הרבה, אבל שאנחנו מאוד רוצים לעשות את התיקון הזה בתעשיית המזון ולהביא אלטרנטיבה למזון מן החי.
טוב, עוד מעט נגיע באמת על איזה פרויקטים אתם עושים בדיוק בשביל לקדם את זה, אבל אני חושב שמה שמעניין לשאול זה בעצם למה דווקא חלבון אלטרנטיבי ולא, אתה יודע, תעשיית המזון היא ענקית ויש המון המון פתרונות, בין אם זה באריזה, בין אם זה מזון שיותר safety food או וכדומה, אז למה דווקא להתמקד בדבר אחד, שאגב אני מאוד אוהב את זה שאתם מתמקדים בדבר אחד ונדבר על זה גם בהמשך.
Yeah, בסוף אנחנו ארגון מאוד מקצועי, מאוד אסטרטגי, שרוצה להיות לייזר פוקוס על איפה שהוא יכול לייצר את השינוי. אם אני מסתכל על הפרטו של תעשיית המזון, אז בעצם רוב הנזקים מגיעים מהמזון מן החי, כמובן שיש פקג'ין שאפשר לעשות אותם בצורה אחרת מאשר פלסטיק מזהם, וצריך להוריד את הצריכה של הסוכר ותחליפי סוכר טובים, ויש הרבה מקום לשיפור ומזון יותר בריא, אבל יש הרבה מקום לשיפור, אבל אנחנו לפי כל הסיבות שמניתי מקודם מרגישים שאם נעשה את השינוי של חלבון מן החי שנביא אותו בצורה אחרת, כי אנשים רוצים להמשיך לאכול את מה שהם אוהבים, אז זה בעצם יפתור בעיה מאוד מאוד גדולה שיש בשרשרת המזון, מהגידול של תבואה ועד אפילו לפתרון של רעב במדינות עניות.
אוקיי, אז בוא נתחיל לצלול לעניין, אז בוא נדבר על פעילות ופרויקטים של GFI ישראל.
תראה, אז GFI, אנחנו פועלים, יש לנו כמה צירי פעילות, אנחנו פועלים בציר הממשלתי, אנחנו מייעצים לממשלות, אם זה מבחינת השקעה בסטארט-אפים, השקעה ברגולציה של מזון חדש, מאגדים שמשלבים פעילות של אקדמיה ותעשייה, כדי להפרות פעילות בתחום מסוים. אנחנו פועלים בציר המחקרי-מדעי, יש לנו 30% מהארגון הם בעצם מדענים, PhDs בתחומים שלהם, ואנחנו פועלים גם בציר העסקי. אנחנו עובדים עם משקיעים, תאגידים, סטארט-אפים, חממות, עם כל האקוסיסטם. אז תגיד לי מה יותר מעניין אותך, אבל על זה נדבר.
אוקיי, יש הרבה דברים, אבל מה, 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 אוקיי, בוא ניקח דוגמה רגע את הממשלות. אז איך, איך בעצם ממשלת ישראל פונים אליכם ומדברים איתכם ו...
אז בוא באמת ניתן דוגמה של פעילות שלנו בכל אחד מהסקטורים האלה. אז בציר הממשלתי אנחנו עובדים הרבה עם משרד המדע, משרד הבריאות, רשות החדשנות, משרד הכלכלה. דוגמה טובה זה המאגד של בשר מתורבת שקם בישראל שנה שעברה, בעצם המאגד הגדול ביותר, בתמיכה של 16 מיליון דולר של רשות החדשנות. וזה מאגד, זה צורך בעצם שאנחנו העלינו, יחד עם גאיה, דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, צורך על בעצם על שיתוף פעולה בין חברות בשר מתורבת, שכל אחת מהן עבדה בפני עצמה כדי להגן על ה-IP שלה, והחוקרים באוניברסיטה עבדו ככה, ורצינו לעשות את החיבורים האלה כדי לפתור חסמים, שיתוף פעולה, לפתור חסמים של הורדת העלות של בשר מתורבת, של ההצעה של, של גידול יותר מהיר, של פתרון לטקסטורה הסופית. והיום הקבוצה הזאת היא בעצם עובדת ביחד בניסיון להגיע לפתרונות במימון של המדינה. דוגמה נוספת זה מההבנה שלנו של האקוסיסטם ושל הצרכים של הסטארט-אפים ושל כל התעשייה, אנחנו יכולים לכוון על פרויקטים שיעזרו לכולם. למשל, תשתיות של פרמנטציה. פרמנטציה זה דרך שאפשר לגדל חלבונים, תחשוב כמו מפשלות של בירה, אז אפשר לגדל חלבוני, לדוגמה חלבוני חלב, כמו חברת רימילק וכמו חברת אימג'נדרי, בעזרת שמרים שמבטאים חלבון, חלבוני חלב, כמו שמגיע מהפרה. אבל אין תשתיות בארץ, זה מפעלים של מזון חדש, אין תשתיות כאלה בארץ, ואז כל סטארט-אפ צריך ללכת ולקנות את הציוד ולבנות את המפעל הקטן בעצמו כדי לנסות ולהתחיל לייצר. זה לוקח הרבה זמן, משאבים וכסף. ואנחנו ידענו להצביע על החסם הזה בישראל, כדי שהסטארט-אפים גם לא יברחו לחול יותר מדי מהר, וכדי שישראל תוכל לשמר את המובילות שלה בתחום. אז יש לנו את הציר המדעי ויש לנו את הציר העסקי. בציר המדעי אנחנו, הרבה מהתרומות שלנו, אנחנו מחזירים חזרה למחקר, אנחנו מממנים מחקר. החוקרים שלנו, חלק מהעבודה שלהם זה לזהות, אנחנו מכנים את זה white spaces, זה בדיוק את החסמים שיש. בוא נדבר שנייה, מה הטכנולוגיות של חלבון אלטרנטיבי? זה בעיקר בשר מתורבת, תחליפים מן הצומח, ש... כולנו כבר יכולים למצוא את זה בסופר, אם זה חלב שיבולת שועל, חלב סויה, או תחליפי גבינה וכדומה, תחליפי בשר, ביונד סטייל, או דברים שנעשים בפרמנטציה. אני כבר הזכרתי מה אפשר לעשות בפרמנטציה. אז פה הצוות מדענים שלנו יודע בעצם למפות את כל החסמים. למשל, מה עושה את הבשר המתורבת, עדיין מאוד יקר, ומקשה על ההגעה שלו לשוק באופן מסחרי, אז הגידול עצמו מצריך תזונה לתאים, כדי שימשיכו להתרבות ולהשתכפל, והתזונה הזאת היא היום מאוד יקרה, כי היא מגיעה בפורמולציה מעולמות הפרמה, ולא מותאמת לעולם מזון שהמחירים שם מצליחים להיות יותר זולים. פה נדרש הרבה מחקר ופריצת דרך כדי להביא מזון לתאים שהוא הרבה יותר זול.
אז בתור אחד שרואה את הדברים בצורה מאוד רחבה, לי מאוד מפריע שחברות החלבון האלטרנטיבי בפרט מנסות לפתור המון המון בעיות בבת אחת. שזה, אני, בוא נגיד אם אני ממפה את הבעיות, זה קיימות, טעם, בריאות, וכל זה צריך להיות באותו מחיר.
נכון, זה אתגר מאוד מאוד גדול.
עכשיו, מה שאני חושב זה אולי אם הכסף יושקע לדוגמה בחברה שפותרת אך ורק את בעיית הטעם, והיא לא תנסה להיות בריאה והיא לא תנסה להיות מקיימת. אז מה אתה חושב על הנקודה הזאת?
אני חושב שהחברות האלו קמו במטרה לפתור את בעיית הקיימות. זאת אומרת, הרבה מהמשקיעים שלהם מצפים מהם גם לעמוד ביעדים של ESGs. ולכן גם אם היא לא גם אם החברה לא תשתמש באנרגיה מתחדשת מיום א', זו המטרה שהיא שמה לעצמה. ולכן אין שאלה בכלל, המזון צריך להיות טעים, אז כולם צריכים לעמוד במבחן הטעם. לא יכול להיות חברה שתתמקד בבריא, אבל לא תעמוד בטעם. אבל אני אתן לך דוגמה, שככל שהתחום הזה מתפתח, זה קשור גם לפעילות בציר העסקי שלנו, שלא דיברנו, אנחנו תומכים בהרבה יזמים והרבה סטארט-אפים, ועובדים עם משקיעים כדי שיבינו טוב יותר את, את התעשייה הזאת. אז מתפתחות חברות שהן B2B. business to business, ולא כולם מנסים לייצר מוצר סופי ולבנות מותג מזון כמו Beyond or Impossible.
לדוגמה כמו צ'יקפי, לדוגמה ש...
בדיוק, לדוגמה כמו צ'יקפי. אז צ'יקפי או אינובה פרו שמייצרות חלבון חומוס, הן רוצות שהמוצר יהיה טעים, אבל הן לא מפתחות את המוצר עצמו. הן רוצות להביא עוד חלבון, חלבון איכותי, 80% או 90% חלבון, שחברות אחרות יוכלו להשתמש בחלבון הזה ולגוון את המוצרים שלהם, לא רק חלבון סויה או חלבון אפונה, ובכך גם לשפר את הטעם, גם להוסיף ערך תזונתי שהמוצר יהיה בריא ומקיים. אז הם לא ניסו לפתור את הכל. חברת מילה, למשל, מייצרת תחליף למטיל צלולוז, מטיל צלולוז זה רכיב שמוסיפים אותו להרבה מהרכיבים של הבשר התחון, של התחליפים, ואנחנו רוצים לנקות קצת את רשימת הרכיבים, שהמוצרים יהיו בריאים יותר. אז הנה לך חברה שמתמקסת על, על, על בעיה אחת שהיא מנסה לפתור אותה, ובתקווה גם זה יעשה את המוצר טעים יותר ובריא יותר. ועוד חברות, יש את מש, וקינוקו, שמשתמשות בפרמנטציה כדי לגדל בעצם תפטיר של פטריות, שאמור להיות עם רכבים תזונתיים מאוד מאוד טובים, ואז לעזור לבריאות, אבל זה גם מאוד טעים בסופו של דבר שמשלבים את זה נכון במוצר הסופי.
טוב, אז נהדר, ואז איך בעצם, בוא נגיד, GFI רואה את כל החברות B2B וחברות B2C בחברות אלטרנטיבי, ואיך אתם מצליחות לחבר אותם אחת עם השנייה גם?
אז הרבה מהפעילות שלנו והפעילות בסקטור העסקי זה בעצם למפות את השוק, להבין מי השחקנים בשוק, מה התרומה של כל אחד. אנחנו מכירים את כולם, אנחנו עובדים עם יזמים משלב הרעיון שיש להם להקים חברה, ועד חברות המזון הכי גדולות בעולם כמו נסלה, שאנחנו גם מייצים להם תנובה, שטראוס, לגבי האסטרטגיה שלהם בחלבון אלטרנטיבי. ובאמת הרבה מהפעמים אנחנו עושים גם את החיבורים בין החברות, וגם אנחנו מנגישים את כל המידע הזה לאקוסיסטם, הוצאנו את הדוח החדשנות שלנו לפני חודשיים, ובו אפשר בעצם לראות את הסקירה של המובילות של האקוסיסטם הישראלי. האקוסיסטם של פה, של חלבון אלטרנטיבי בישראל, הוא השני בגודלו בעולם, מבחינת מספר החברות, וגם מבחינת גיוסי ההון שהחברות האלה מצליחות לגייס ממשקיעי הון סיכון. אז באמת הרבה מהעבודה שלנו זה לתת כלים, דייטאבייסים, לבנות את הקהילה, לעבוד עם משקיעים כדי בעצם לחבר את כל האקוסיסטם הזה ביחד ולהוביל אותו קדימה.
טוב, כבר התחלת לדבר על הדוח, אז בוא נמשיך כבר על זה. אביב כתב את הוא זה שכותב את הדוח השנתי של GFI. בוא נדבר על ישראל בפרט וגם על העולם קצת, ומשם נתחבר גם למדינות אחרות ש-GFI יושבת בהן.
אני רק אגיד שהכתיבה של הדוח זה עבודה משותפת של כל הצוות ב-GFI ישראל, וגם מרים קלמן, שהיא האנליסטית העסקית שלנו שעובדת איתנו. אז בעצם הדוח הזה, אנחנו ממפים שם את כל ההשקעות, מההשקעות עד לנתוני צריכת שוק, מיפוי של כל הסטארט-אפים בתחום, של פעילות של החברות מזון הגדולות. אנחנו רואים צמיחה במספר הסטארט-אפים בתחום בישראל. יש כ-60 סטארט-אפים בישראל שפעילים בתחום החלבון אלטרנטיבי. יש הרבה יותר חברות שעוסקות בחלבון אלטרנטיבי. יש כאלה שהם יבואני מזון, אבל שאנחנו מגדירים חברת סטארט-אפ שגייסה כסף ומפתחת טכנולוגיה פורצת דרך. בין בשר מתורבת, פרמנטציה וחלבון מן הצומח, הם גייסו השנה $453 מיליון, ירידה קטנה משנה שעברה, בוא נגיד שבשנתיים האחרונות כבר יותר מ$1 מיליארד החברות האלה גייסו בחלבון אלטרנטיבי בלבד, הישג מרשים. ישראל היא שנייה רק לארצות הברית מבחינת הגיוסי הון. ירידה קטלה נובעת מהייתה שיש לנו בשווקי העולם היום, נתונים מקרו-כלכליים של כל העולם של הייתה בצמיחה. דווקא התחום של הפוטק ירד הכי פחות, ירד ב-18%.
לעומת אפילו 42% של סייבר ו...
של סייבר ופינטק שצנחו בהרבה יותר.
אנחנו מדברים פה על יריד, אנחנו מדברים פה על כמות השקעה בחברות, אנחנו לא מדברים על...
נכון, אנחנו מדברים על מחירות, אנחנו מדברים על כמות השקעה בחברות, נכון. אם אנחנו רוצים קצת להיכנס לנתוני מחר, אז מי שמוביל את הקטגוריה מבחינת חלבון אלטרנטיבי זה חלב צמחי. בישראל כבר תחליפי החלב הצמחי הם 18% משוק החלב בערך של כסף, שזה כבר, זה כבר חמישית מהשוק. זאת אומרת, כל חברות החלב שמסתכלות היום על השוק מבינות שאחד ממנועי הצמיחה הגדול שלהם הוא יהיה בתחליפים. ומה שעושה החלב עדיין לא הצליחו לעשות בגבינות ובבשר. וזה האתגר של התעשייה הזאת, היא לקחת את המקרה של הצלחה של החלב, ולפתור את זה גם בגבינות, גם בביצים, וגם בבשר, וגם בדגים, ששם אנחנו רואים צמיחה יפה, אבל עדיין יש צריך לפתור דברים בטעם, ולכן נדרשת עוד השקעה ועוד רעיונות חדשנים ומחקר כדי להביא את הפתרונות האלה לשוק.
בואו רגע טיפה נגלוש לעולם, נדבר על אסטרטגיה לכל אזור אחר שאתם פועלים בו, ואיפה אתם פועלים, מה הפעילות שם שונה מישראל?
אז בישראל אנחנו צוות של 12 איש, ובכל, זו שאלה טובה, כי אנחנו לא עובדים אותו דבר בכל העולם. קודם כל, GFI, אנחנו מחולקים לאפיליאטס, הארגון קם בארצות הברית, ושם באמת הצוות הכי גדול, ואז הארגון צמח לשאר העולם והתרחב, ולכל טריטוריה בעולם יש את היתרונות שהיא מביאה לעולם המזון. ברזיל לדוגמה, שם יושבות חברות הבשר הגדולות, חברות הבשר הגדולות בעולם.
זהו, מפחיד נראה לי להיכנס דרום אמריקה ולהגיד אנחנו לא רוצים להחליף בשר.
תפלא, אז הם מאוד רוצים ומאוד צמאים לחדשנות בשוק הזה, ומאוד רוצים להבין, ברזיל היא גם מדינה שמאוד רגישה לסביבה. ועכשיו גם עם התחלפות השלטון שם, אז יש רגישות מאוד גבוהה לאמזונס ולהרבה מהיערות האלה שנקרטים לצורך גידול סויה להבסת בעלי החיים. חוזרים על הסיבות, אנחנו קורטים יערות כדי שיהיה לנו מקום לגדל סויה, כדי שנאכיל את בעלי החיים שאותם אנחנו צורכים, במקום שניקח את החקלאות הזאת ונצרוך אותה ישירות ובכך נטעל. כי אנחנו שמים 27 קלוריות בפרה כדי לצרוך קלוריה אחת שאנחנו צורכים. אז בברזיל עובדים עם חברות הבשר הגדולות בעולם, ומנסים לחבר אותם לחדשנות שיש בעולם, והרבה פעמים לחבר אותם אפילו לסטארט-אפים מישראל שעובדים על בשר מתורבת. מייצרים שם מחקר פורץ דרך בתחום, באירופה עובדים חזק על רגולציה, כדי לקדם רגולציה של מזון חדש, כי אירופה היא אתגר מבחינת רגולציה של מזון חדש. בסינגפור מתרכזים בחדשנות, הארגון מתרחב בהרבה מדינות של אסיה, כדי להיכנס לעוד מדינות באסיה, כדי להתרכז בדברים של שרשרת supply chain ויצור. ובישראל אנחנו מאוד מאוד מפוקסים על חדשנות. זה החוזק של הסטארט-אפ ניישן שלנו, אנחנו עובדים הרבה עם מחקר, ועם האקוסיסטם של הסטארט-אפים והיזמים, כדי בסוף שישראל תייצא טכנולוגיות של מזון חדש.
מה אתה חושב שהבעיות הכי רציניות בחברות סטארט-אפ ישראליות? ואני מוסיף עוד שאלה שמאוד מעניינת אותי, זה למה שחברה קטנה תצליח בעצם להצליח, אני חושב שהאתגר הכי גדול זה הסקייל-אפ בשוק המזון, כי אם אתה איזה מפתח סופטוור, אז אתה
מעלה לענן.
אתה מעלה לענן, וזהו, ופה יש אשכרה להקים מפעל. למה, איך חברת סטארט-אפ קטנה תצליח להנגיש את המחיר יותר טוב מחברת מזון גדולה?
קודם כל, זה אחת הסיבות שחברות המזון הגדולות עובדות הרבה פעמים, כי הן מקימות מערך חדשנות, כדי בדיוק להתמודד עם מה שהם אומרים, יש לנו כבר את הסקל, יש לנו כבר את ההפצה, יש לנו כבר את המקום במדף. למה אנחנו לא מסוגלים להביא את החדשנות הפורצת דרך הזאת לצרכן? בואו ננסה לעשות את זה. אז או שחברות קונות חברות סטארט-אפ ועוזרות להם להגיע לשוק, או שהן משתפות איתם פעולה, עושים איזה ג'וינט ונצ'ר, או שהן מנסות לייצר חדשנות ופיתוח אין-האוס. אבל מה, לא תמיד קל לייצר את החדשנות אין-האוס. זה קשור להרבה סיבות אחרות. כן, זה קשור להרבה סיבות, הרבה סיבות. מי שעובד בתאגידים גדולים, לא תמיד יש לו את הדרייב עכשיו לשנות את הדברים שכבר עובדים בארגון. ולפעמים צריך לעשות את זה מבחוץ. ולכן, הרבה פעמים חברת סטארט-אפ יכולה לעשות משהו שחברת מזון גדולה לא יכולה לעשות. איך היא תצליח להגיע לסקל? יש כאלה שמכוונים לעשות את זה בעצמם. ואנחנו גם עובדים עם מדינות, כדי שמדינות יבינו שבמזון זה באמת לא תוכנה. המדינה צריכה, אם המדינה רוצה תעשייה של מזון חדש, היא צריכה להשקיע פה בתשתיות, והרבה פעמים בתשתיות שיספקו. עכשיו יש מדינות כמו סינגפור והאמירויות שמבינות את זה, ומהקשר של ביטחון מזון, אנחנו רוצים, ישראל מייבא 90% מהבשר שלה ואת רוב המזון היבא שלה. אין פה ביטחון בעולם של מלחמות ומגפות, שאנחנו רואים איך מדינות סוגרות את השערים, אז אין ביטחון מזון. סינגפור, זה הפחד שלה, ובשביל זה היא רוצה לייצר את המזון בעצמה. ולכן, כדי לעזור לחברות קטנות לצמוח to scale, אז זה מצריך גם שיתוף פעולה עם חברות בינלאומיות גדולות, גם השקעות גדולות של משקיעים שאולי הם לא קרנות הון סיכון, זה יכול להיות קרנות של ממשלות, השקעות ממשלתיות, מוסדיים, הלוואות של בנקים, בסובסידות כמו שהיה לתעשיית האנרגיה. אז יש הרבה דרכים כדי לעזור בסוף שמתגבשים היום, וזה נכון, זה אתגר מאוד גדול כדי לעזור לתעשייה הזאת לצמוח.
אז אם אנחנו מסתכלים על הדווח הארוך, מה המטרה הכי גדולה ש-GFI שמים לנגד עיניה?
כמובן שהמטרה הכי גדולה זה שחלבון אלטרנטיבי לא יהיה אלטרנטיבי יותר, זה יהיה הדיפולט. זה מה שאנשים יקנו בסופר, יקנו בשר, חלב וביצים שהגיעו מטכנולוגיות של ייצור מזון חדש, אם זה מהצומח, פרמנטציה או מתורבת. וכמו שאנחנו רואים היום את שוק המכוניות, אנחנו רואים יותר ויותר מכוניות חשמליות שנוקסות בשוק של מכוניות הבנזין. זה מה שאנחנו רוצים לראות בשוק של חלבון אלטרנטיבי. עד שנחליף בעצם את התעשייה הזאת לתעשייה חדשה, מקיימת יותר, בריאה יותר, נכונה יותר. זה ייקח המון שנים, זה בסוף יקרה. השאלה, כמה מהר נוכל להאיץ את הדבר הזה, כדי שבסוף יישאר לנו פה עולם טוב יותר לחיות בו, להקטין את פליטת גזי החממה, להוריד סיכון למגפות, ולאכול אוכל טעים, כי בסוף אוכל זה משהו מאוד רגשי, שלאנשים קשה לעשות את הוויתורים של מה שהם רגילים ואוהבים, וצריך לתת להם את מה שהם אוהבים, רק בלייצר אותו בצורה שונה.